אנחנו נמצאים בספר שופטים פרק ט"ז. נכון. אתה רוצה להקריא את השאלות? למי כתוב השאלות? נו.
למה לא אומר
להוריו
שאריה מסתיר?
רגע, כל השאלה על אריה לא ענינו תשובות? רק שאלנו שאלות.
על אריה לא שאלנו.
נכון. בטח, אז זה... יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. רק שאלנו את השאלות, ואתם שאלתם, ואז הקראנו את מעגל אירזיה. וראינו ששמשון הוא תימהון אחד גדול. והדגשנו שזה דבר מאתגר. זאת אומרת, אם שמשון נתפס בעיני רב כל כך גדול וחשוב כדמות חסרת משמעות בפשט, אז בשיטה שאנחנו לומדים, מאן דאי הוא זעיר, אי הוא רב. מישהו נתפס כמשהו שולי ולא נצרח, אז למה הוא נכתב בתנ"ך? למה הוא זכה להיכנס לפה? מה העניין? משמע שיש בו איזה עניין גדול יותר, משמעותי יותר. ואת זה אנחנו רוצים היום על זה לדבר. אז בואו נראה. בואו ניכנס לשאלה, נתחיל מפרק י"ד בהתחלה, ונתחיל לאט לאט. למעשה, שמשון סיפור שמשון עצמו מתחיל מפרק י"ג פסוק כ"ד, ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון. וכאן כבר השאלה נשאלת, למה היא קראה לו בשם הזה? הרי הרקע לכל מה שהוא עתיד לעשות, היא כבר יודעת. הוא יחל להושיעת ישראל מיד פלישתים, נזיר אלוקים מימין הבטן, היא עצמה אמרה עד יום מותו, מורה לא יעלה על ראשו. איך זה קשור לשם? איך השם שמשון, מאיפה היא בחרה את השם הזה? מלשון שמש. כן? שמש, שמש קטנה. שמש קטנה. כן? ייתכן, זאת אומרת, המילה שמש, כן? היא ודאי, הרי הוא נמצא, איפה הם גרים? באזור בית שמש. נכון? הם גרים באזור בית שמש. צורה, השתעול, בית שמש, זה אותו אזור. שמש קטנה. אז בואו נשאיר את זה רגע בצד, בהמשך אנחנו נראה שהשם הזה אותנטי לגמרי. זאת אומרת, כשהורים קוראים לילד בשם, זה שם גנוז, גנוז סוד חייו. ויגדל הנער, ויברכהו אדוני. ותחל רוח אדוני לפעמו, במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול. מה השאלה שנתבקשת להישאל פה? הקשר בין מה למה? יפה מאוד. ממתי רוח השם תלויה במקום מסוים? זאת אומרת, גם הביטוי, מה הביטוי שבעצם מלמד שיש פה משהו מוזר? ותחל, הוא יחל להושיע, ותחל, משהו פתאומי, רוח השם לפעמו. מה זה לפעם? פעם כן, פעם לא. זה פעמון. פעימה, נכון? יש דבר שהוא פעימות. מה? המעיין... כן, זאת אומרת, יש ואין, מעיין פועם זה בדיוק כך. יש ואין, פעמון. להפעים אותו. פעם יש לו את זה, פעם אין לו את זה. כן, כמו פעמון. נכון, כמו פעמון. אבל עכשיו, מה בעצם המשמעות של לפעמו? זאת אומרת, אני מבין את זה ככה, יכול להיות שאולי אפשר להבין את זה קצת אחרת. ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול. זאת אומרת, למה זה מפעם בו? כשהוא מגיע למקום מסוים, יש לו, שהוא מגיע למקום אחר, אין לו. פה יש לו, פה אין לו. זאת אומרת, הוא מסתובב באזור, אזור צורה, השתעול, בית שמש וכדומה. כשהוא מגיע לבית שמש, אין לו. כן? למרות שבאיש אחד, כתוב שם, באיש אחד מצורעה. נכון? אז בית צורעה, אין לו. בין צורעה ובין השתעול, יש לו. בהשתעול, אין לו. במחנה דן, יש לו. מה זה מחנה דן? שמעתם את השאלה של סשה? שאלת השאלות. מה זה מחנה דן? איך בודקים תשובה כזאת, סשה? איפה בודקים שאלה כזאת? איך תמצא? אם תסתכל במפה, סשה, לא תבין כלום. לא יעזור, לא בגלל זה. מחנה דן, איפה תמצא את זה? איפה כתוב על המפה מחנה דן? במקום זה, יש לבדוק בקורקונדנציה. יודע מה זה? יש. יפה, המחשב. קורקונדנציה זה מחשב לשבת. לשבת אפשר לפתוח קורקונדנציה. ולגלות איפה עוד מופיע ביטוי מחנה דן. כי צורה ויש תאולה, אנחנו יודעים איפה זה. מופיע בספר יהושע, מופיע בעוד ספרים. מקום ידוע. אבל מחנה דן, זה נשמע מוזר. מה זה? איפה זה? פותחים קורקונדנציה. ומגלים שהמקום הזה מופיע רק עוד פעם אחת בתנך. איפה? יפה, לא צריך קורקונדנציה, יש ידען שיודע, ברוך השם. פרק י' ז'. בואו תפתחו רגע פרק י' ז'. ספר שופטים. אפילו לא י' ז', פרק י' ח'. פרק י' ז' זה רקע לפרק י' ח', או סיפור אחד. פרק י' ז' מתמקד במיכה, ופסל מיכה, הפסל שהוא עושה, והנסיבות של עשיית הפסל. ופרק י' ח', סיפור משתלב. פסל מיכה, הנער הלוי שבא לעבוד איתו, לעזור לו, הנכד של משה לפי חז"ל. ופרק י' ח' מתמקד בשבט דן. שבט דן שהולך עכשיו לחפש לעצמו נחלה. בימים ההם אין מלך בישראל, נקודה פרק י"ח פסוק א', בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. כן? זה, איך יכול להיות, שואל סשה, בגלל שאתה חושב שהתנך הוא כרונולוגי. אם קוראים פרק י"ח, זה אחרי שמשון. שמשון זה 300 שנה אחרי יהושע בן נון. אז איך יכול להיות? אין זאת אלא שפרק י"ז, י"ח, י"ט בספר שופטים הם מוקדמים. זה שמואל הנביא שכתב את הספר, את הפרקים האלה שהיו בהתחלה, שם בסוף. בכוונה. בכוונה. כן, כל סוף ספר שופטים, זה כבר לא שופט, אין פה שופט, אלא יש פה אנקדוטות, סיפורים קטנים כאלה ומעשים גדולים שקרו. כולם קוראים בתחילת ספר שופטים. ואפילו הסיפור הזה קורה כנראה בתחילת, בסוף ספר יהושע, ותוך כדי ספר יהושע, והוא נכתב פה בגלל סיבות שעוד נלמד אותם. זה בזמן שחיכו נחלות. בזמן, זאת אומרת, תוך כדי. אגב, איך אני יודע את זה? תסתכלו, אפשר, אל תסתכלו, אני אקריא לכם פסוק מספר יהושע פרק י"ט. ספר יהושע פרק י"ט, כשמחלקים את הנחלות לשבטי ישראל, כתוב שם ככה. למטה בני דן למשפחותם, בתוך ספר יהושע, פרק י"ט פסוק מ', יצא הגורל השביעי, והי גבול נחלתם צורעה והשתעול ועיר שמש. זה גבול נחלתם, שצורעה והשתעול ועיר שמש שייכות לשבט יהודה. זה אנחנו יודעים מפרק ט"ו בספר יהושע. זה רק הגבול עובר שם. צורעה, השתעול ועיר שמש, ושעלבים ואיילון ואיתלה, ואילון ותמנתה ועקרון, ואל תקה וגיבטון ובעלת. גיבטון נמצא ליד מזכרת בתיה. יהוד, בני ברק, גת רימון, זה רמלה של היום, מהירקון והרקון עם הגבול מול יפו. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים גוש דן, זה היה מה שראוי להיות לשבט דן, והם לא ישבו שם אף פעם ומעולם. זאת אומרת, מדינת ישראל גומלת חסד עם שבט דן, מה שלא זכה מעולם, שהנחלה תקרא שמו. ויצא גבול דן מהם, בני דן מהם, ויעלו בני דן וילחמו עם לשם, וילכדו אותה, ויקו אותה לפי חרב, וירשו אותה, וישבו בה, ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם. זאת נחלת מטה בני דן למשפחותם, הערים האלה וחצריהן, ויחלו ניחול את הארץ לגבולותיה. זאת אומרת, אם כל הסיפור הזה שאנחנו עכשיו קוראים בספר שופטים פרק י"ח מופיע בספר יהושע, אז אנחנו מבינים שזה קורה אז. ופה זה רק סיפור שמספרים אותו מאוחר יותר. ותראו מה קורה בסיפור הזה. הם שולחים משלחת לחפש מקום חילופי. איפה הם גרו? איפה הם היו? בני חי מצורעה ומאשתאול. אז למה לעזוב את המקום הזה? למה לעזוב? כי למי שייך המקום, אני מקריא לכם עוד פעם מספר יהושע כדי שתאמינו לי, שכיוון שאני הולך להגיד ללמוד עכשיו דברים מאוד חריפים וחמורים, צריך שהכל יהיה כתוב מבפנים. כן? אז שם רשום רשימה של ערים ששייכות לשבט יהודה, וכתוב שם במפורש. כן? הערים ששייכות, כן, בשפלה, פרק תתוו בספר יהושע, פסוק למד ג', כתוב בשפלה, אשתעול וצורעה ואשנה וזנוח ואין גנים, תפוח ועינם, ירמות ועדולם, סוחו והזקה, נחלת יהודה. צורעה ואשתעול שייכות לשבט יהודה. ואם כן, מה עושים שם שבט דן? בהתחלה הזאת לא לוחמים, בהתחלה... רגע, מחנה עוד לא קראנו. בינתיים אנחנו לומדים שהם גרים, המשפחות של שבט דן, אי אלו משפחות, לא יודע אם כולם אפילו, גרות באזור צורה ואשתאול, והם הולכים לתור להם מקום אחר לשבט. למה הם נתקעו שם? למה הם גרים שם? כי זה גבול קצה נחלתם, הפלישתים דוחקים אותם מזרחה, לא נותנים להם לרדת לעמק ששייך לפלישתים, ולכן, בלית ברירה, שבט דן נדחק לפינה בין פלישתים, פטיש וסדן, פלישתים מצד אחד, שבט יהודה מהצד השני, ולמה הם צריכים לעזוב את מקומם? לחפש מקום אחר, כי יהודה, אתה מבין, יהודה אומרים להם. יש שיטות לבעל בית, איך לסלק דייר לא רצוי. קודם נתק לו את המים, אחרי זה את החשמל, מחליף מנעול, כל מיני שיטות. שבט יהודה נוקט בשיטות, בסוף הם באים ואומרים להם, חבר'ה, נסתלק מפה אם אתם רוצים להמשיך לחיות. ומסלקים אותם. אגב, כאן אתם רואים את גדלותה של אם שמשון, שהיא נשואה לאיש משבט דן. לא יודע אם להגיד לכם שזה מהימים ההם, כי בכל זאת עברו 300 שנה. להגיד שהם היו כאלה זקנים, זה אחרי שאנחנו כבר רגילים בכל מיני ניסי עריכות ימים שכאלה, זה כבר לא כזה חידוש גדול, לא מפתיע. אבל אישה גדולה, נשואה לאדם משבט דן, והנה עכשיו המשמעות שאיש משבט דן נשאר לגור בצורעה, נשאר שם באזור, למרות שכל שאר שבטו כבר מזמן עלו צפונה, והם בכל זאת גרים. ולמה זה מתאפשר? כן, הם הכרה, היא הכרה, הוא הכר, הוא הכר, היא אישה גדולה, היא נחשבת שם, משאירים אותם. והנה פתאום נולד שמשון, אפשר להבין פתאום את הרחש בחש מאחורי גבו. ואין, הוא מרגיש את זה. שבט יהודה מבקש מהם בנימוס במרכאות להתנדף מהזנחלה שלהם. נגמר החוזה הסחירות, אין יותר, אתם לא משלמים, אתם לא חיים פה, אתם לא אוכלים עם האוכל שלנו, אתם לא ישנים פה, הסתלקו מפה. הם שולחים, אומרים לו, טוב, תנו לנו כמה זמן, קצת נחפש, נאתר מקום חלופי. שולחים משם. לא גבול נחלתם. אבל בפרק תתוו כתוב שהערים הללו שייכות ליהודה. מה? כן. כן. זה לא עיר חלשה. זה כמו... לא מצד שהיא מבודדת וחלשה. זה עיר פיניקית. היא שייכת לפיניקים. הפיניקים של התנך הם כמו השוויצרים היום. אין בעיה לכבוש את שוויץ. אבל כל מי שיכבוש את שוויץ יורה לעצמו ברגל. זה ארץ כל המסחר. כל הבנקים, כל הזה, זה כאילו משתלם לכל מדינה, לכן היא נשארה ניטרלית כל השנים, כי השתלם לסחור איתה. אז מי שהורג פיניקים הוא טיפש. אין? זה טיפשות להרוג אותם. הם הסחר הבינלאומי. אז הם גם לא מפחדים. לכן דבר אין להם עם אדם, הם לא איזה עם לוחמני. אין? ולכן קל להרוג אותם גם, קל לקבוש את העיר שלהם. וזה מסביר רק מה שדבורה אומרת בשירת דבורה, ודן למה יגור אוניות. יגור אוניות זה לא יגור, התגורר, אלא לשון פחד. למה? כי שבט דן, יש לו תירוץ לא לבוא לעזור לדבורה, בגלל שהוא מפחד מהאוניות, לא פירוש מהאוניות, מהפיניקים שהם סוחרי אוניות, שהם יבואו להתנקם על מה שהם כבשו להם את האדמה שלהם, את החבל ארץ. בכל אופן, אגב, זה גם מדהים, אגב, שבט דן הוא השבט הראשון שגלה, השבט הראשון שגלה, לא כולו, אבל הוא גלה, אלה שהיו בתל דן, באזור של דן, וזה מדהים גם למה, כי האזור הזה הוא אזור נפלא, אזור הצפון, תל דן, אבל הוא קל מאוד להגנה לפיניקים, כי אין דבר עליהם עם אדם, אבל ברגע שבני דן כבשו את המקום, הם על הרגש, הם יושבים שם על פצצה, כי זה מקום נפלא, כולם יחמדו אותו, אז זה מתחיל להיות אזור מריבה, מאוד גדול, ולכן הם בעצם השבט הראשון שעוזב את האזור, ולפי המסורת הם עוברים לאפריקה. אחר כך אנחנו מקבלים אותם חזרה בדורנו, בתור יהדות אתיופיה. בכל אופן הם הולכים לכבוש את העיר הזאת. לפני זה הם שולחים משלחת, המשלחת מגיעה לפסל מיכה, אני מדלג. וילכו חמשת האנשים, אני מדלג לפסוק זין, ויבואו לאישה, ויראו את העם אשר בקרבה, יושבת לבטח כמשפט סידונים, שוקט ובוטח, ואין מחלים דבר בארץ, יורש עצר, ורחוקים הם המצידונים, ודבר אין להם עם אדם. גן עדן עלי אדמות, בלי שומרים ובלי משטרה. ויבואו אל אחיהם, צורעה והשתעול. הם חוזרים מהמסע, מגיעים חזרה לצורעה והשתעול, ויאמרו להם אחיהם, מה אתם? נו, דברו, מה קרה? ויאמרו, קומה, ונעלה עליהם, כי ראינו את הארץ, והנה טובה מאוד, ואתם מחשים, אל תעצלו ללכת, לבוא לרשת את הארץ, כבואכם, תבואו אל עם בוטח, לארץ רחבת ידיים, כי נתנה אלוהים בידיכם, מקום אשר אין שם מחסור כל דבר אשר בארץ. ויסו משם עם משפחת הדנים בצורה ומאשתעול 600 איש חגור כלי מלחמה. יש להם יעד ברור, הם רוצים להגיע לצפון, הם רוצים לכבוש את לייש, מסלול מדויק, אנחנו יודעים לאן הם רוצים להגיע, הם נוסעים צפונה. ויסו משם משפחת הדני, כן? ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה, על כן קראו למקום ההוא מחנה דן עד היום הזה. הנה אחרי קריית יערים, ויעברו משם הר אפרים, ויבואו עד בית מיכה, תחנה שנייה, בית מיכה. ושם הם גונבים לו את הפסל, לוקחים לו גם את הכהן, והולכים, מגיעים אל היעד. ואז אני אומר, שומו שמיים. כמה זמן הם היו שם? לילה אחד. הרי יש להם מסלול, הם יודעים לאן הם רוצים להגיע. הם רוצים להגיע לתל דן, ללייש, או לשם. והם יוצאים מביתם, נגיד, עד שהם מתארגנים, בוקר מסיימים את ההתארגנויות, בצהריים יוצאים, עולים על החמורים, סוסים, מתחילים לצאת בשיירה, השמש שוקעת, מתחילה להיעלם להם, באזור קריית יערים. פורקים את הסוסים, פורקים את החמורים, פותחים שקי שינה, ומשלים איזה ביצה קטנה לילד, משהו, חמם איזה בקבוק, וזהו, לילה אחד, מחר בבוקר, המשיכו לנסוע. הגיעו לפסל מיכה, לבית מיכה, וגם שם הם שוהים זמן קצר, לוקחים את הפסל וממשיכים הלאה. למה לקרוא למקום הזה קריית יערים עד היום הזה? מחנה דן, נכון? הנה בגלל קריית יערים. כן, תארו לעצמכם, המכון יעשה טיול, אנחנו עושים כל פעם בחנוכה טיול במכון, נכון? תשנו לילה בשטח, ככה באיזה מקום, ומהיום ההוא יקרא המקום ההוא מחנה מכון מאיר. על כן יאמר עד היום. מה קרה? לילה אחד, מה כל מקום שישנו בו לילה יקרא על שמנו? לאן נגיע? אז מה המשמעות של זה? כנראה היה שם משהו. עד כדי כך היה שם משהו שרוצים שנזכור את זה לדורות, שהיה שם משהו. מה כבר יכול להיות שם? אנשים פתחו סקשים והדליקו מדורות ובישלו דייס על הילד וגמרנו. מה קרה? מה יכול לקרות? שבט יהודה. רואים אנשי קריאת יערים שהם משבט יהודה. שמגעה כזאת משלחת, משלחת, מגיעה שבט דן, מחנה כזה נודד, מתיישב לו שם, הם לא מספיקים לפתוח את הסקשים. הם לא מספיקים לבשל איזה משהו קטן לילד. באים אנשי יהודה ואומרים להם, תסתלקו מפה, לכו מפה. והם מנסים לדבר איתם, שמעו, לילה אחד, רק נשען, שום דבר, לא רוצים. בסוף מגיעים לפשרה. פשרה. נחלות, כן? נחלו לנו פה. מגיעים לפשרה, הם חותמים איתם על הסכם, אתם פה רק במחנה. מעבר, אתם לא נשארים פה. מחנה דן עד היום הזה, חוזה, למען יעמדו ימים רבים, אתם לא פה נתקעים לנו. אז מוכנים לתת להם לילה שקט, וגם זה לא. בבוקר כבר מזכירים להם שיסתלקו מפה. זאת אומרת, המחנה דן מזכיר, ותראו שני מקומות, כאן, שרואים את הצורך של שבט דן לעלות צפונה, שבט יהודה לא עוזר לו, ושמשון, שהוא אביו מדן, אמו מיהודה, ורוח השם מפעמת אותו שם, במקום הזה. זה כמו שאני אקח עכשיו בני נוער למחנה אתלית, ספר להם את הצרות של הבריטים, ועשו לנו הבריטים, והנוער התמלא גבורה ועוז להתגייס לצבא. אבל זה מובן, כי המחנה שבאתלית היה ימים רבים התעללו בנו הבריטים, לא לילה אחד. אבל הנה הנער שהגיע מהמשלחת לפולין, ומרגיש עכשיו את כל הצער הזה של היחסים בין שבט יהודה לשבט דן, או בשבט יהודה לשאר השבטים בכלל. וזה מפעם בו. שם הוא פתאום מרגיש שזה התעוררות רוח, הוא עוזב את המקום, מגיע לצורה ששם יושבים אנשי יהודה, קבוי, בין צורה ובין אשתאול, איפה שהיה הבית של הקדום, שם הם ישבו בצדות בין צורה ובין אשתאול, מחנה דן הראשון, שבט דן, גם שם יש לו התעוררות. במחנה דן, בין צורה ובין אשתאול. כאן יש, כאן אין, כאן יש, כאן אין, כן, הנה הפעמון. מה בטלטל אותו, מה נותן לו את הזה? היחס הזה של שבט יהודה. למה שבט יהודה ככה מתייחס? שבט יהודה, אנחנו מכירים אותו מספר שופטים, מתחילת השנה, שהתחלנו ללמוד, הוא דואג לעצמו. הוא לנחלותיו, והוא, הדג מסריח מראשו, נהוג לומר בפתגם עתיק. אם שבט יהודה שצריך לעלות ולהניג את עם ישראל, כך מתנהג, אז זה כל עם ישראל. דואגים לעצמם, כל אחד דואג לעצמו. כן, זה בא, דיברנו על זה. חזור חזרה, אתה. כן, דיברנו על זה ארוכות. עוד נעשה על זה חזרה, זה נגיע לפי. רוצה להגיד משהו?
זה די השערה, כל הקטע של מחנה דן. זה לא נשמע שזה גוסס למשל. זה קצת
מופתע, לפעמים
זה קורה
כבשיר. כן. בוא תיתן לנו הסבר משכנע. אז up to now, אני גם אין לי הסבר אחר, זה בדיוק העניין, אני מה היה לי הייתי אומר. אבל כשאני מסתכל על איך התנך משתמש בשני ביטויים, שכאילו אתה יודע איפה זה, נכון? זה מאוד משמעותי, אתה מבין שזה מאוד משמעותי, שרוח השם מתחילה לפעם בשמשון, במחנה דן. אתה אומר לעצמך, מה זה מחנה דן? יש פה רק יהודה, אין פה דן, יש פה איש אחד מדן. איזה מחנה דן יש פה? ואז אתה מגלה שהביטוי הזה מופיע עוד פעם. וגם שם אתה מגרד בראש ואומר, לא מבין, אנשים ישנו פה לילה אחד. זה אתה מבין שהם ישנו פה לילה אחד? הם נוסעים צפונה. היו יומיים, בסדר? לקח להם עוד יום אחד, היו שנו יומיים. מה קראו לזה מחנה דן עד היום הזה? מה זה? איזה, מין, איזה מסר לדורות יש פה? מה זה חשוב? אתה יודע מה? קראו לזה ככה, מה שצריך לספר לנו את זה? כן, גם שם הוא, זה משומע, בין צורה ובין אשתאול. בין צורה ובין אשתאול זה איפה שהם היו לפני. מחנה דן זה איפה שהם היו לילה אחד, ושבט יהודה מקריאת יערים זרק אותם. זאת אומרת, מה בעצם מפעם את שמשון? זה בעצם הדבר המוכח. מה שמפעם את שמשון זה מערכת היחסים הקלוקלת של שבט יהודה אל שבט דן. וממילא אל כל שאר השבטים גם. כן.
אני לא מבין, בפסוק ג' כתוב, אתה חושב שקוראים מחנה דן, בעצם
אפשר להבין ככה, אפשר להבין ככה, אפשר להבין פסיקים. וזכר רוח השם לפעמו, במחנה דן פסיק, בין צורה ובין אשתאול. בסדר? כאילו הוא בן, כאילו כתוב הוא בן, הוא סרבב, אבל זה אפשר להבין, אפשר להבין כמו שאתה אומר, לא אומר שלא. שהמחנה דן היה בין צורה ובין אשתאול, ואז זה המחנה דן הישן, כי גם משם זרקו אותם, גם זה היה רק מחנה. בסדר? כן. תראה, אני אגיד לך משהו שאתה לא אוהב לשמוע ממני. חז"ל אמרו. כן. חכמים זכרונם לברכה. אם חז"ל אמרו, קדוש קדוש יאמר להם. איך הם ידעו? אל תהיה תמים, תשאל, איך ידעו?
איך הם ידעו?
אז אפשר להגיד, מסורת הייתה בידם. הם יודעים את ההיסטוריה. בסדר? איבדנו את המקורות, להם יש. אבל האפשרות השנייה זה להבין את זה כמו שאמרנו, כי מה עושה פה אדם משבט דן באזור שכולו נטול דן? אין דן פה, כולם עלו צפונה. אז מה הם עושים פה עכשיו? חז"ל עוד אומרים, לא סתם שהם אומרים שזה, הם אפילו ידעו להגיד מי זאת. בספר דברי הימים א', פרק ב', מופיע, לא פרק א', פרק ב', זה נדמה לי פרק ד', סליחה. דברי הימים א', פרק ד', כתוב שם בני יהודה. רשימה של בני יהודה, פרץ, חצרון וחרמי וחור ושובל, וראיה בן שובל הוליד את יחד ויחד הוליד את אחומי ואת להד, אלה משפחות הצורעתי, הנה משפחות צורעה שהן משבט יהודה. אם היה לך ספק לגבי של מי העיר, אז כאן אתה רואה מי התושבים, בסדר? ואלה אבי איתם, ישראל וישמע וידבש, ושם אחותם, שם האחות שלהם, הצלל פוני. אז אנחנו אומרים, הצלל פוני הזאת, זאת האמא של שמשון.
זה השם של הצלל פוני?
כן. צלצל לך לא טוב? מה קרה? והיא התחתנה עם מישהו מידן.
למה?
גל השם. גל הגדלס.
איך אבא שלו הגיע לשם?
הוא נשאר. או שחזר. זה רחוק קצת, אתה אומר. זה יכול להיות שהוא חזר. הם התחתנו. איזה ספר אתה מחזיק ביד? תנ"ך. איזה ספר פתוח? שופטים? פרק י"ז, תסתכל. איך זה מתחיל? פרק י"ח, איך מתחיל? פרק י"ט, איך מתחיל? ואיך מסתיים ספר שופטים? בימים ההם אין מלך בישראל. אגב, מי היה צריך למלוך בישראל? שבט יהודה. ואם שבט יהודה, סשה, סשה, אתה יודע מי כתב ספר שופטים? שמואל הנביא. מה? אתה לא מאמין, לא מסתדר לך. האמת היא זה נכון, כי אם שמואל שאחר כך אמר שהם רוצים מלך, הוא אמר להם, מה, הוא לקח את זה קשה, הם אומרים לו, אבל אתה לימדת אותנו שצריך מלך. אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה. מי ממליך מלכים בישראל? הקדוש ברוך הוא, סשה, נכון? מי המליך את המלכים של ישראל הראשון? שמואל. גם את שאול וגם את דוד. הוא ממליך אותם. זאת אומרת, זאת הציפייה שמישהו יעצור בעמי, זה שיארגן, יעשה מה, סדר, משמעת. רמב״ם כותב בהלכות בספר המצוות, הוא כותב, וציווה עליה, המצווה, קוף עין דלת נדמה לי, שציווה עלינו, למנות עלינו מלך, יאחד אומתנו. זה בסיס המצווה, לאחד את האומה. מלך אחד, העם כולו, מנהיג אחד. אם אין מלך, איש ישר בעיניו יעשה. והנה התוצאות. אז יש לנו עכשיו תמונה ששמשון מתחיל את כל פעילותו בתוך הקרע הזה שבין יהודה לדן. ולמה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בו, ייצר איזה מושיעם של ישראל כזה, מלאכותי שכזה, בדיוק במקום של התפר בין יהודה לדן. אבא מדן, אמא מיהודה, הוא גר בין אנשי יהודה, ואתם רוצים לראות עד כמה הקרע הזה הוא עמוק? בואו נמשיך לקרוא. בואו נמשיך לקרוא. כן, תמיד אפשר.
אמרנו שהסיפור הזה שבני דן הולכים לכרוש את
אלי, שהוא השם,
הוא לא משהו
חושב
שבסקרס...
מוקדם. נכון, לא בזמן יהושע, אבל...
גם ביהושע?
צמוד ליהושע, כן.
עכשיו, אבל ביהושע, אנחנו יודעים כאילו שבזמן יהושע היה בעצם אחדות של העם והנהגה חזקה, זה יכול להיות שזה קרה בזמן יהושע.
תראה, לא, אני לפי השאלות שאתם שואלים יכול להגיד בדיוק מאיזה שיעור הצטרפת אלינו, בדיוק מאיזה שיעור, יען כי אני ראיתי בתחילת הדרך שהתחלנו ללמוד ספר שופטים, איך כל העניין הזה של ספר שופטים לא מתחיל פה, הוא מתחיל בספר יהושע כבר, רק שזה סמוי, אתה לא רואה את זה, אז אם תעשה חזרה על השיעורים, יש היום דיסקים, יש באתר האינטרנט, אפשר לראות, אתה יכול לעשות השלמות. תגלה הפתעות על ספר יהושע. יפתיע אותך, מאוד. תהיה מופתע. כשמתחילים לגלות שהאחדות זה לא דבר פשוט. לא קל. קשה לייצר, קל לאבד. אז בואו נחזור רגע לפרק י' ד'. הבנו מה מתחיל, מה מניע את שמשון, איפה הרוח מפעמת בו, מה גורם לו אנרגיות, מה גורם לו ליחס אלוקי, ועכשיו תראו מה קורה. וירד שמשון תמנתה. הוא מסתובב באזור, ראינו, מגיע למחנה דן, מגיע לצורה, מגיע לשתרול, מגיע לשם, מגיע לשם, יורד אל הפלישתים. וירד שמשון תמנתה, ויר אישה בתמנתה מבנות פלישתים. עכשיו, מה? רק שאלות שם. אז תראה, פה ותיפה עם רוחו, זה התפעמות, זה אתה רואה, התפעמות.
אני לא
דבר
על התפעמות, זה משהו שבא ועולה, כמו שאמרת, רוח השם, זה משהו שגובה
שם, מה זה עושה הרוח השם הזאת? זה כן, כוח, אצלו זה נותן לו המון כוח, כוח, פה 300 שואלים, זה פרויקט, כן? זה כוח, זה, אצלו זה כוח. זה שערוח, זה מחשב, תכף אתה תראה, לא תרגע תראה. הבנה אחרת, כן? הוא עצמו בלתי נתפס, לא מבינים אותו, הוא נראה מוזר. כל המציאות הזאת נראית מוזר. וירד שמשון תמנתה ויר אישה בתמנתה מבנות פלישתים, ויעל ויגד לאביו ולאמו. תמנה זה אמור להיות בנחלת יהודה, אמור להיות, אבל הפלישתים מושלים שם. זה בדיוק מסביר למה שבט דן נדחק ואחר כך חזב צפונה, כי הפלישתים כל הזמן נוגסים מזרחה. יש להם גבול נחלתם, הוא די קרוב כבר ליהודה, תוך יהודה, הם לוקחים את שבט יהודה. הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר, אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים ואתה קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אביו ואמו, אין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערילים. ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. שימו לב עכשיו, דבר מזעזע ומדהים. מה קורה פה? א', מוזר. ב', שאלה לפני זה, ויאמר לו אביו ואמו, אני צריך עוד כתוב, או ויאמרו לו אביו ואמו, לשון רבים, או ויאמר לו אביו, א', ב', ג', ד', ואתה אומר לו אמו, ה', ו', ז', ח'.
הוא מבינה שהוא באמת
דווקא
טוב שהוא
יקח שאתה עושה כזו ימלא את הייעוד שלו. מה? נדמה לך. הרגעת למסקנה הזאת. תכף תראה מה אמא שלו מבינה, אתה תתחרט על מה שאמרת. תכף תראה. מה קורה פה? מה קורה כאן? בואו נצייר את זה. קודם כל אנחנו מבינים שזוג הקשישים האלה, לגדל ילד כמו שמשון, זה לא פשוט. הילד מתבגר סוף סוף, ותדע כל אם עברייה, פולניה, להגיד לבן שלה, להזכיר לו, לא, שכבר מישהו כבר תתחתן איתך, שכבר תעזוב אותי, שהיא תדאג לך. זה משפט של אמא פולניה. והנה הילד גדל, וצריך לראות לרדוף אחריו כל הזמן, שלא יאכל טומאה, ושלא יאכל ענב, ושלא יתפוס איזה ממתק, ויש איזה ילד שהוא רגיש לכל מיני חומרים. עכשיו, בבית ספר שהילדים שלי לומדים, יש ילד שהוא רגיש לבוטנים. הוא חוזר להורים, בשום פנים ואופן אסור להביא לבית הספר לא במבה ולא בוטן ולא כלום, לא משחת בוטנים, לא חמת בוטנים. שום דבר, מקפידים, שלא, אף אחד לא יביא. אם בטעות הילד יתעם מהבוטנים, הוא עלול למות. שומרים, שאף אחד לא יכניס בוטנים. נו, אז תראו לעצמכם, יצא חוזר בכל בתי הספר בסביבה, נא לא להכניס ענבים, חרצנים, צימוקים, יין מיץ ענבים. הילד רגיש. הילד רגיש, כזה בריון. ואז שמשון מגיע הביתה, אחרי הסיור המקדים הזה שגילה את הגברת המיועדת לתוכניות שלו, ויעל ויגד לאביו ולאמו. הוא אומר להם, אבא, אמא, אני רוצה לדבר איתכם. טוב, קחים את זה משהו רציני, הילד סוף סוף רוצה לדבר עם אבא ואמא, אשרי הורים שזוכים שילדם פונה אליהם ובקש לדבר איתם. בדרך כלל ילדים לא כל כך משתפים את ההורים. ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר, אישה ראיתי. סוף סוף, אומרת האמא, מה זה, חלום חיינו. אישה ראיתי, בתמנתה. שומעים את המילה בתמנתה? מאיגרא רמא, נבירא עמיקתא. פתאום השיחה, מכה, מה זה, בתמנתה? מסתכלים אחד על השני, או מחליפים מבט עיניים, מה תמנתה? הם יודעים שתמנתה זה לא שבט יהודה. ואם לא, אם יש להם ספק, אז הוא אומר להם, מבנות פלישתים. טוב, אבל עדיין מי אמר שהוא רוצה להתחתן איתה, נכון? הוא אומר, אישה ראיתי בתמנת הבנות פלישתים. אולי תסחרו את השירותים של הנקות קצת הבית, אבל שהם זקנים, אולי אתם צריכים איזה פלישתונית, פיליפינית כזאת. הוא דואג להורים הזקנים שלו, הם עוד לא יודעים מה התוכניות. הוא עוד לא סיפר. כן. ואתה, ועכשיו אין יותר ספקות, לא פיליפינית ולא שום דבר, ואותה קחו אותה לי לאישה. וואלה, אם אני הייתי אבא שלו, הייתי אומר לו, תגיד לי, בסדר, אתה רוצה להתחתן עם פלישתית? קח את הפלישתית הזאת, לך איתה לעזאזה, לעזה, ואל תזמין אותי לחתונה, ולא רוצה לראות את הפנים שלך. לא, שמשון יש לו תוכניות אחרות. הוא אומר להורים שלו, אתם תיקחו אותה לי לאישה.
מה זאת אומרת, אבל אם הוא יכול לקחת אותה
לאישה? בעיה שלכם. מי נאמר מתבטר, התהפכנו, אתה הצעיר, אני הזקן, אני אומר לך, בעיה שלך, ככה כמו הילדים אומרים, אני רוצה אופנוע, אתה תגדל לי אופנוע, אמרת את זה אבא שלך פעם, טוב, אני אתפל אופנוע, כן, מה? ויגד, אגב, להגיד, גם מה זה להגיד? זה דיבור קשה, נכון? להגיד. ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר אישה ראיתי בנות פלישתים ואותה קחו אותה לי לאישה. כן, אז אתם מבינים מה עובר על ההורים? עכשיו האבא נושם עמוק. ככה, רוצה לדבר עם הילד. בוא, אני רוצה עכשיו לדבר איתך. בוא, שיחה של גברים. בוא נסביר לך כמה דברים ילד על החיים. הוא מתחיל לפתוח את הפה ולהגיד, הוא רוצה, הוא נושם עמוק. כן, אתם מכירים את התמונה הזאת. הילד באמת בא לבקש מאבא אופנוע, יושב עם אבא בסלון, אומר, אבא, אני רוצה שתקנה לי אופנוע, צריך אופנוע. עד שאבא מספיק להגיד איזה מילה, האמא צועקת תמיד, בשום אופן לא! הוא אומר, תני לדבר עם הילד, ואני סוף סוף דבר, ואת מתערבת, לא אנחנו מדברים עם הילד עכשיו. אבא התחיל לדבר, פתח את הפה לדבר, האמא צעקה, היי, בבנות אחיך! והתעלפה. לא הוציא עוד אף מילה מהפה, תכף תראה שהתעלפה. היי, בבנות אחיך! ואבא מה אומר? ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לבנות הערלים, שימו לב, היא קוראת אחיך, למה? למי מתכוונת אחיך? שבט יהודה, זה אחים שלה, אחותם. אחיך אחותם. והוא אומר, ובכל עמי, תשמעו זה מזעזע. מזעזע, זה עם אחר. עם אחר, שבט דן, עם אחר. זה היחס, האבא מרגיש את זה. הן בבנות אחיך ובכל עמי? כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? שמשון מסתכל על מבט נוקב באבא שלו, לא באמא, כי אמא צריכה מהר לעשות לה ככה, להשיב לרוח, מוריד הגשם. ויאמר שמשון אל אביו, אל אבא הוא בונה, לא לאמא. הוא לא פונה לאמא, אמא עוד קיימת, תכף תראו, היא לא מתה, רק התעלפה. ותכף תבינו למה הוא לא יכולה לדבר עם האמא שלו, רק עם אבא שלו. ויאמר אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. פקודות לאבא, כן? אותה אני רוצה, אותם אתם לוקחים, נקודה. ישרה? מוצא חן בעיניי, הוא אומר. ישר, זה מה שאני רוצה. ישרה, מה?
למה תנ"ך לא שמואל? תנ"ך.
בואו נפתח קורקודנציה. כל מקום שכתוב ישרה בעיניו, תבדוק. בסדר? כי היא ישרה בעיניי, ואביו ואימו. אגב, למה לאימו הוא לא עונה? אז תגידו בגלל שהיא התעלפה. בסדר? הנה ראיה שהיא התעלפה.
היה להיות שונה לאבא שלו, ואותו מה שהוא עשה, שהוא לקח
ישרה לא מהשבת שלו? זה קצת פרוידני. אנחנו לא עוסקים בפסיכולוגיות. יש לו משימה, תכף תראה. הוא לא עושה את זה כי ההורים שלו עשו. השאלה הגדולה, למה הוא מתעלל בהורים הזקנים שלו, שהם ייקחו, הרי הם ממש יורדים איתו לפשטים, תכף נקרא את זה. והם צריכים לקחת אותה, ולעשות שם להשתתף בתקסים, ולשבור צלחת, יש נועלים, יש כל מיני דברים.
רצה שהם ינסו לפגוע באבא ואמא שלו כשבאים לקחת אותה לשם.
לא.
אולי עוד הלפי, שזה יבוא מי שבן דם.
אל תרוץ, דמיון יש פה, אבל לא יותר מדי. מי יבוא מי שבן דם?
שמשון,
הוא
רוצה שזה, שהאבא יעשה את זה.
לא, תכף נראה למה הוא רוצה שאבא ואמא, תכף נבין, זה עוד רגע. אתה צודק, אבל להפך. אתה צודק, הרעיון נכון. חשוב לו מאוד שההורים מהמשפחה, שהם יראו משפחה יהודיה, אבל בדיוק הפוך ממה שאמרת. 180 מעלות הפוך. תחשוב שנייה ותראה למה. עוד רגע, אתה קשה עוד להבין את זה, זה פלא פלאים. תכף תראה שאני צודק. הוא אמר שהוא רצה שיבואו הורים ישראלים, זקנים, מבוגרים, זקן כזה ארוך, ואימא כזאת יידה שמאמה, שהפלישתים יראו, מה זה יהודים? אנחנו באים בשם עם ישראל, להתחתן איתכם, זה כבוד גדול. שיסכימו. אני אומר בדיוק הפוך. תכף נראה. תכף תראה שזה הפוך. עוד סיבה למה הוא לא עונה לאימא? כי מה הוא צריך להגיד לאימא שלו? להסביר לה למה הוא הולך להתחתן עם פלישתית. אמא שלו אומרת לו, האין בבנות אחיך? אתה יודע מה צריך להתחשק לו להגיד לאמא שלו? והוא לא יכול להגיד לה? אין פה אחים. את חושבת שיש פה אחים? אין פה אף אחד. הרי מהרגע שהוא נולד, התחילו לרענן. העקר הזה התחילו עצי שורשים. אוי ואבוי, מהדורה נוספת, עוד פעם בעיית שבט דן. לא יודע אם מספר, שבט דן, שנוכח איתנו פה, חי איתנו עכשיו פה, סבל את אותו דבר בימינו ממש. מסר לדורות. חוזר שבט דן מאפריקה אחרי 3,000-4,000 שנות גלות, ומקבלים אותו נוער בני עקיבא, אולי גם במכון מאיר נסו להקביל פני עולים כאלה מאתיופיה, שרו להם התקווה, דגלים, פרחים, נכון? הגיעו לשכונות, זרקו אותו בקרוונים, תנאים יותר טובים, יותר טובים, יותר טובים ממה שהיה במעברות של פעם, נכון? אבל אנשים יצאו בהפגנות, בשכונות, שזה מוריד את הערך של הדירות, מה, לא רוצים אותם פה? כאב גדול ביותר, ממש הרגישו, היו הפגנות, אחר כך סיפור עם אמנות דם, לא יודע אם אתם זוכרים, ממש, את כל הקצה, את כל הזעם שהצטבר, פרקו על השוטרים שבאו שם לעצור אותם. זה בדיוק התחושה הזאת, אין פה אחים, אין, ואתה רואה את זה מיד בדברים שהאבא אומר, ובכל עמי, עם אחר, הנה התחושה של עם אחר, תסכול שכזה. אבל עדיין זה לא הסיבה שהוא מחפש פלישתית. כתוב מפורש, למה הוא הולך לחפש פלישתית? טוענה ומבקש. מי זה הוא? סשה, מי זה הוא? בתנך, שאומרים הוא, למי הכוונה?
אין מלך בישראל, זאת אומרת שאין איזשהו בחור שהוא פשוט יורמיס.
נכון. אז מי זה הוא? הוא זה הוא. הוא. יפה, אז בוא נקרא. ואבי ואמו לא ידעו, כי מאדוני היא. כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. ובעת ההיא, פלישתים מושלים בישראל. אני שואל אותך, אם אבי ואמו לא ידעו, אז מי כן יודע? רק שניים יודעים. הוא והוא. הוא. זה אותו הוא. אתה רואה? זה אותו הוא. רוצה לקרוא, להבין את הפסוק הזה, דו משמעי. ההוא מתייחס אל השם, כי טוענה, והם לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש. האם זה שמשון? או האם זה הקדוש ברוך הוא? יש רק שניים שיודעים מה קורה פה באמת. אביו ואמו לא יודעים מה הסיבה שהוא עושה את זה, והוא לעולם לא יוכל לגלות להם. הוא יודע ב-100%. אני אראה לך את זה. ב-100% הוא יודע את זה. שקרים הוא, הכוונה אליו. אגב, ראיה שהוא יודע, כי אחרת היה כתוב שגם שמשון לא יודע. מה זה ואביו ואמו לא ידעו? מה עם שמשון? מה נפשך? תימד את זה ככה, כמו גמרא.
סתם, 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 סת
נו, אז זה צריך להיות כתוב. והם לא ידעו, אם היה כתוב, והם לא ידעו כי טוענה היא מאת השם, אז זה גם כולל את שמשון. הייתי אומר, הוא גובה. איזה גורילה מפלסטיק שהקדוש ברוך הוא, רובוט. אבל זה לא פשט הכתוב, סשה. עברית, שישמע עברית. ואבי ואמו לא ידעו, מה הוא? הוא יודע או לא יודע? יודע. ותכף תראה שהוא יודע. תכף תראה שהוא יודע. אבל למה כסו את זה ככה, הוא הזה, כאילו הוא והוא ביחד? כי באמת רק זה סוד. רק הוא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ותכף תראה שהוא מקבל סימנים ואותות מהקדוש ברוך הוא, וההורים שלו לא יודעים, והוא לא רק שלא יודעים, הוא לא יכול לגלות להם בשום פנים ואופן. תכף תראה. שמעתם את השאלה של סשה? למה הוא צריך סימנים? הרי הוא יודע. מה הסימן שהוא מקבל? בוא נראה מה הסימן שהוא מקבל. יש לו, למה לא? רוח מפעמת בו. פרק ט"ז, לא הגענו. שבוע הבא. בסדר? נגיע לפרק ט"ז, נראה מה קרה, מה סופו של שמשון. כרגע אנחנו רואים את הצד החיובי שלו. הוא פועל בשליחות אלוקית. למה הוא הולך ומסתכל על... היא ישרה בעיניי. כן. כן, אבל אני אומר עוד פעם. זה, כשאת שופטת אחר כך את כל המהלך, ואת רואה שנקרו לו את העיניים, אז את אומרת, אמרת ישרה בעיניי, יא, קבל את ה... הוציאו לו את העיניים. בסדר? יצאו לו העיניים, נשארו בחוץ. בסדר? אבל זה כשרואים את התמונה הכוללת. פה בשלב הזה, כשאת קוראת בפשט, זה מהלך אלוהי. מת השמי. טוענה הוא מבקש מפלישתים. תכף תראי איזה טוענה הוא מבקש. למה הוא עושה את זה ככה? משליחות ממשית, ממש. איש סוד וסתר. הוא עושה פה משהו שאף אחד לא יודע, ואם מישהו ידע, אוי ואבוי מה יקרה. אסון גדול מאוד יקרה אם מישהו ידע מה המניע שלו, האמיתי. כן. רגע, אתה צודק, סימנים כל מקום בנפרד, גדעון היה לו סימן, הוא ביקש סימן, כל מיני, גם הם צריכים ביקשו סימנים, נכון? מי כבדוך, כיבדנוך, ואז הם גילו שהמלאך גילה להם, אבא חושב שהוא ימות. פה תכף נראה מה הסימנים. קודם כל, הוא לוקח אותם בעל כורחם, והם הולכים לפגישה ראשונה, מה שמכונה אצל האשכנזים, וורט. הולכים לפגוש את ההורים, הורים פוגשים הורים. לא עם ישראל הולך לפגוש פלישתים, הורים מסכנים, סוחבים רגליים, לא רוצים להיות שם. הם שמעו סיפורים על הפלישתים מרחוק, אתה מבין, אז זה לא היה תרבות מערבית שיש טלוויזיה בכל בית לצערנו. אז שזה נכנס פנימה. לפגוש את התרבות הפלישתית בתוך. אצל אנשים זקנים כאלה, צדיקים שכאלה, אנשי רוח ישראליים כאלה, לרדת לפלישתים ולראות את כל הצחוקים והנגחות והצ'פחות והצלחות וכל הדחקות שלהם וצחוקים בהתבהמות פלישתית. והרי הם יודעים בדיוק מה זה. הם רואים את זה. זה רואים איזה חוויה בשבילם? איזה חוויה הוא מביא אותם? והוא שם איתם בצחוקים, אתה מבין? צ'פחות לחבר'ה, צביחות, חידות, הולל איתם ביחד. וכל הזמן עומד להם בראש. מה עומד להם בראש? זה ילד של קדושה. קיבלנו אותו ממלאך שדיבר. זה מה שיצא מזה. איזה כאב, איזה כאב. אתה חושב שהוא לא רואה את הכאב הזה? הם אומרים, מדברים אליו. אמא התעלפה מול העיניים. הם אומרים לו כל הזמן, למה אתה עושה לנו את זה? למה? הוא לוקח אותם. כמה זמן לוקח לרדת מצורעה לתמנה? שעתיים הליכה. הם הולכים ברגל, לא על חמור. שעתיים הליכה, שהם מבוגרים. וירד שמשון. ואבי ואמו, אתה אומר, סשה, אם אני הייתי אבא שלו, לא הייתי הולך. אומר, לך, תלך לבד, לא רוצה. שמשון לוקח אותך, ככה, אומרים, אבא, אתה בא איתי, אתה? אמר אותו, מותח לו את הקפיץ ומוליך אותו. הוא חזק, הוא לא, זה לא ילד.
הוא
גונר אותם. לא, לא. למה, תגידו אתם לסשה, למה הם הולכים איתו? בן יחי. לא, זה סיבה. קדוש מבטן. הם רואים, הם אומרים, בוא ננסה לפחות לשכנע אותו בדרך. יש להם זמן איכות עם הילד עכשיו, יש להם שעתיים לנסות לשכנע אותו. הוא הולך, הולך, בשימה, הנה, ההורים מסכימים לבוא איתו. כיף גדול, סוף סוף הוא מוצא את אשת חלומותיו. והם הולכים איתו כי הם רוצים למנוע אותו. מדברים איתו בדרך, מנסים לשדל אותו, ואומרים לו, אתה יודע איך גידלנו אותך, כמה עם הסבלה, כמה חיכינו שתיוולד, איזה קדושה, המלאך אמר שאתה, והוא צריך לשמוע את כל זה, להכניס מאוזן אחת ולהוציא מאוזן השנייה. רגע, רגע, תכף תראה, רוצה לראות? זכר? בוא תראה, יפה, בוא נראה. וירד שמשון, ואביו, ואימו, רואים את הוו הגרירה? יש וו הגרירה, הוא גורר אותם. וירדו, היה צריך להיות כתוב, וירדו וילכו אל הפלישתים. אם הם היו עושים את זה איש אחד בלב אחד, בשמחה גדולה, אז היה כתוב, וירדו, וירד שמשון, הוא הולך לבד, ואביו, ואימו. רואים, האחרון, האחרון.
עד כרמי תמנתה הם לא הלכו איתו.
יפה מאוד, תכף נראה. ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר הריות שואג לקראתו. אבא ואמא יודעים?
לא.
איך יכול להיות? הוא הולך הרבה בצד. הם הגיעו לכרמים שתמנת, הם אנשים מבוגרים, דרך המלך, דרך הכרם. הם אומרים לו, סחור, סחור, אמרינן לנזירה, לקרמה לא תקרב. והם מתחילים לשפוך עליו שם ברגע הזה, את כל עניין הנזירות. מוסיפים חז"ל ואומרים, אתה יודע מה זה כרמי תמנת? הם אומרים לו, תסתכל על הכרמים של תמנת. תראה מה אתה רואה פה. מה אתה רואה? תסתכל ילד, תגיד מה אתה רואה. כלאיים אתה רואה. אתה יודע מה זה כלאיים בכרם? כלאיים בכרם. כלאיים. יש חיטה מתחת, חוסכים שטח. זה חיסכון יעילות גדול. זה שעם ישראל לא עושה כלאיים, זה טיפשות. אגב, מאז שמשון, הערבים עד היום לא עושים כלאיים. תכף תבינו למה. תכף תבינו למה. זה טראומה. יש להם עוד טראומה מאז. מה זה כלאיים? יש מטע זיתים, נכון? בין עץ לעץ יש 20 מטר, 10 מטר. בידיים זורים חיטה, יש קרנים מתחת לגפנים, זורים חיטה. זה בדיוק עכשיו העונה, נפלא. קוצרים את החיטה, עוד שבועיים בוצרים ענבים, נהדר. כל טוב מצוון יפה על אותו שטח. עם ישראל אסור. אגב, שהם מנסים להגיד לו את זה, אומרים לו, אתה רואה כמו שהקרמים שלהם כלעיים, כך בנותיהם כלעיים, הם בוגדנים. אל תתחתן, הם חושבים שהוא אוהב אותה, הם חושבים שהוא ישתגע, משהו פה לא בסדר אצלו. הם מנסים לדבר אל ליבו, אל שכלו. הם לא מבינים שהם מספרים לו על הכלעיים, ושיש חיטה בקרם, מה נדלק לו? הרעיון להדליק, לשרוף. כן? בגלל שיש להם כלעיים בקרמים, כשהוא שורף את החיטות שלהם בזמן הזה, בדיוק עכשיו, בזמן קציר, הכל יישרף. הוא ישרוף את כל נחלת פלישתים, מעזה ועד תל אביב, הכל יישרף. הוא כבר רואה, יש לו תוכניות. הם לא יודעים מה בראש לו, הם חושבים שרק האישה בראש לו. מצוין. למה הוא צריך תואנה? ודאי. בדיוק הפוך, שישימו אותו. הנה, 180 מעלות. אתה מתחיל להרגיש את ה-180 מעלות? תגיד עכשיו. שזה לא ייפול על עם ישראל. הוא הולך להכניס אגרוף פלדה בפרצוף של? של? שבט יהודה. כי הרי מה הוא? תראו איך שבט יהודה, אחרי שהוא שרף את כל נחלת פלישתים, הפלישתים, יש להם פתרונות. מה, הם יישארו רעבים, אתה חושב? יהיה להם קיץ קשה, הקיץ הזה. לא יהיה אוכל, אה? הכל נשרף, כולל המחסנים, כולל הבתים, הכל. הם יעלו ליהודה, מה ששנים כבר לא עשו. הראש היהודי המציא פטנטים, נכון? לימד את הפלישתים, למה אתם צריכים לבוא לשדוד אותנו? זה התפקיד שלהם, הם שודדים. למה לשדוד אותנו? בואו נלמד אתכם, עושה טפטפות, ממטרות, המצאות ישראליות כאלה. נלמד אתכם, תעשה חקלאות, שמעון פרס, תוכנית מזרח תיכון חדש. נלמד את הערבים לעשות עגבניות, הכל בסדר, גונבו לנו את השוק האירופי. עד שהאירופאים יגלו שהעגבניות שלהם הם חיידקים. שמה? שהראש היהודי ממציא פטנטים? כי אנחנו רואים את זה, קודם כל מי זה הפלישתים אנחנו יהודים מאז ומעולם. הספרתי את זה בשיעור הקודם. רואים בתמונות של תחותימס השלישי. הם בעצם רוצו לשדוד את מצרים, רק המצרים לא נתנו להם, אז הם נדחפו לחוף הים הישראלי. והם גלים, הם שודדים, הם לא... איפה רואים את זה? בפרק כף ג' בספר שמואל א'. נכון? מה כתוב שם? כן. ויאמר השם אל... ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם השוסים את הגורנות. מה הם עושים? הנבלות האלה, נותנים לעם ישראל לחרוש, נותנים לקדוש ברוך הוא להוריד גשם, נותנים לעם ישראל לקצור, לזרוע ולקצור.
לדוש ולזרות, ואז הם מכניסים לסקים, באים האלה עם הזה, הגלות שלהם והכמה לוחמנים, ואומרים, יאללה, אדרו, תעלו. יוצאת איזה זקנה וצועקת, אבל מה אין לנו לאכול בקיץ שאתה בא לכם? טנק. ראשה מתגלגל באפר. זה התחיל משנים, אתה רואה עכשיו איך מגיבים שבט יהודה, אחרי שהם הריחו את האשן, השריפה שעלה מהשפלה, אל נחיריהם, ובלילה הם ראו את הלהבות אש עד לב השמיים. נכון? הם הבינו בדיוק למה הפלישתים עולים עליהם. הם הבינו בדיוק, לא צריך סתם מתממים כאלה. למה עליתם עלינו? נכון? פרק ט"ו, פסוק ט'. והיו פלישתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי, ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? עליתם עלינו. ויאמרו לסורת שמשון עלינו. אתה שומע? הם לא אמרו לכסח לכם את הצורה, לוחמנים, עבדתם עלינו, אה? שלחתם מחבל מתאבד, אה? הוא לא התאבד, ברח. והיום הלא ידעת כי מושלים בנו, וירדו 3,000 איש מיהודה אל סיף סלע איתם. ויאמרו לשמשון. ויאמרו הזה, זה, ויצעקו על שמשון. או בעצם אמרו לו בשפה כזאת, ככה זה היה נשמע, לא צעקו. כשאדם צועק זה מלמד שהוא, עוד אפשר לדבר איתו. אבל כשאדם אומר ככה, ויאמרו אל שמשון, ויאמרו אל שמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. רואים רצח בעיניים? ככה עם הגרוף הם עושים לו ככה. ידעת כי מושלים בנו פלישתים. ואיך אני יודע שהם רצו לרצוח אותו נפש, להקות אותו נפש, ועל פי ההלכה אגב היה מותר להם. יש לו דין רודף, פשוגע, סכן. הרי זו הסיבה שחכמי ישראל דנו את ישו למיטה. והוא אמר על עצמו שהוא המשיח. שרודף. הרומאים ישמעו שהוא המשיח, משיח זה מלך, יצאו נגד כל עם ישראל. אז עשו בו מה שעשו בו. סכנה לציבור. גם שמשון אותו דבר, הוא מותר להם. רק שההבדל הוא ש...
למה לא
מסו
לבר
כוכבה? מה?
למה לא מסו בר
כוכבה?
היה קשה לתפוס אותו. גם אותו היה קשה לתפוס. ישו היה כזה, בעיניים מגולגלות, עם זקן לבן, רבק כזה היה, אז הוא... תפסו, תלו. חוץ מזה הרומאים, עשו לו צ'יק צ'ק. ויעלו, כן? אז הם שואלים אותו, והם אומרים לו, היום אתה כי מושלים בנו פלישתים הזאת. אגב, אחר כך הם, אחרי שהם ראו מה קורה שם, כששמשון עולה מול הפלישתים, אז הם, הסיבה ששמשון ביקש מהם, אתם אל תפגעו בי, הם ראו מה היה יכול לקרוא, אם הם היו מנסים לפגוע בו. כן? הוא לא רצה לפגוע בהם ישירות, בצורה עקיפה. הוא הולך לתת אגרוף ברזל בפרצופו של שבט יהודה, על כל מה שהוא אחראי, חשבון שמיים עכשיו, מה זה הוא? למה מגיע לשבט יהודה אגרוף בפרצוף? הקדוש ברוך הוא אמר לך, יהודה יעלה ואתה לא עלית? אתה אחראי לכל מה שקרה פה בספר השופטים, שאין מלך ואין מנהיגות ויש עבודת אלילים, הכל זה אתם, שבט יהודה. והנה ככה הקדוש ברוך הוא אומר את זה לשבט יהודה. והם שומעים את זה, הם אומרים, למה עליתם עלינו? כאשר עשית, כן יעשה לך. זו התשובה. למה עלו עליכם? הנה עכשיו סשה תגיד, בגללו עלו עליך, בגללו. אתם לא שמעתם בקולו. הקדוש ברוך הוא אמר, יהודה יעלה ואתם לא עליתם. יעלו עליכם הפלישתים. ועכשיו כשהגיע הזמן הגאולה, צריך לנענע. הגיע הזמן להזיז פה משהו, אחרי זה יישאר תקוע. הראש היהודי ימשיך לצי פטנטים, שלטון פלישתי נחמד, עוד 300 שנה מבוזבזות. נו, בית מקדש צריך להיבנות, לא באתם ארצה בשביל להישלט על ידי פלישתים ולאכול לסוף על לחמכם. באתם בשביל לעבוד את השם פה. אתה צריך להזיז משהו. איך מתחילים להזיז? קודם כל, אגרוף של ברזל. וכיוון שזה אגרוף של ברזל, שעלול לרסק את פרצופם, עוטף את זה שמשון בסמרטוט רך, בפרטיות, שיגידו הפלישתים מה המניע. נכון, הם אומרים, מי עשה זאת? הם שואלים. וזעם, איזה טירוף לחשוב מה הלך שם באותו יום עם השריפה הזאת. לא יאומן מה שקרה שם. הם כולם בחמת טירוף. מי עשה את זה? והם אומרים, שמשון חתן התימני. יש כתובת מדויקת. הוא מושך אליו את כל האש, את כל הזעם. פרטי כזה. מה, למה? מה המניע? לא לאומני. תדעו לכם שהקמת מדינת ישראל, עד שהבנו שאנחנו נמצאים במלחמה, עם ישראל לא אוהב להגדיר מלחמות, הוא שונא מלחמות. אז כל אירוע שקרה, אמרו, זה אירוע, לא, זה היה אירוע פלילי. למה? הרבים, אחרי שהם ירו בזה אוטובוס בדרך לירושלים, הם גם משדדו, לקחו קצת ארנקים, קצת לעשות השלמת הכנסה. אז ביומן של ההגנה היה כתוב, אירוע פלילי. אירוע פלילי. לא רוצים להגיד את השם המפורש, יש פה אירוע פחאי, המניע לאומני. לא נעים. אולי זה יגרום שצריך להילחם, אין לנו צבא, איך נילחם? אז בוא נחבס את המציאות. נגדיר את זה כאירוע פרטי. ישוגע, ירה. אין, כך היה. והיומנים של ההגנה רואים את זה ממש. עד שלא הייתה ברירה, הבינו שיש פה מלחמה. צריך להתעורר. וזה מה שעושה להם שמשון. הפוך. הוא יוצא וגורם נזק בל ישוער ומתגרה בפלישתים ומתחמם אותם ומשבטק את כל היחסים הכאילו דבשיים האלה נחמדיים הדביקיים בין יהודה לפלישתים, אבל לא חזק מדי. כן? באצטלה של פרטיות. המניע כאילו פרטי. ולכן ברור עכשיו למה הוא צריך את אבא ואמא. הכל חייב להיות חלק, לא חשוד. אם הוא היה בא לבד, הם אומרים, בטח היהודים, שלחו. שלחו יהודים, מישהו. אז הוא צריך לבוא, בהסוואה מלאה. אבא ואמא, מה? לא. אבל המטרה שלו זה לא להתחתן עם פלישתית. המטרה שלו זה לשרוף את נחלת פלישתים, שזה מעשה משוגע.
לא,
לא, למה? מאוד נחמד, למה לא? לא בטוח שהוא היחיד. לא בטוח שהוא היחיד. אין סיבה לחשוב שלא הייתה התבוללות. אבל אצלו זה כואב נורא להורים שלו. ההורים שלו מתים מפחד מהדבר הזה. זה עוזעים מזה, זה גול נפש בשבילם. אחרי כל הקדושה ואחרי כל מה שהם יודעים עליו ומה יהיה איתו.
זה בגלל סיבה לכפירה. אצלם.
סיבה?
לכפירה.
לכפירה? לא, לא.
קדוש ברוך הוא שלח, ומה יצא ממך, קדוש ברוך
הוא? הם מנסים למנוע את זה. זה לא ממך יצא. הם מנסים למנוע, הם...
אם היה יכול לקרוא, הם שואלים אותו,
הם לא יודעים, הם מתוסכלים. כאב, זה כאב גדול, הם אנשים חזקים, הם לא נראה שהם באים בטרוניות לקדוש ברוך הוא. אם איוב לא בא בטרוניות, גם הם לא. כן. מצוין. שאלה מצוינת במקום. הנה, תראו. הם מנסים כל הדרך שיורדים לתמנתה, להגיד לו, למה? אבל למה? רק תסביר לנו, רק דבר אחד אנחנו רוצים לדעת. למה? ככה, ככה, ככה. אתה מבין מה היה קורה? אם הוא היה מספר, לוקח את אמא שלו הצידה, אומר לה, אמא, תשמעי, זה לא באמת. אני סוכן שבק. ואני הולך פה להיכנס בפלישתים וחבל על הזמן.
קוראים לי שיב.
כן. מה? מה זה מתפשט? אתה לא מכיר את היחנה בובס, זה טוב שאתה לא מכיר. הייתה הגברת, אחותם הזאת נכנסת לסופר שם בבית שמש, וכולם מסתכלים עליה, על התחשיט שלה, שמסתובב עם הפלישתים, נכון? ואני הולכת עם העגלת קניות, בא איזה יחנה בובה יושבת לידה, ונחים כרגע לספסל, כי אישה מבוגרת, והם מסלים כסתות של הלכת, אומרת לה, שמעתי שהילד שלך מתחתן עם פלישתית. מה זה? הילד שלכם, מה זה? זה בושה לכפר. איך אפשר? נכון? כמה זמן היא תעמוד בלחץ של היחנה בובס? אז היא תעמוד, לא תשמעי, אני אומרת לך, יש פה איזה דברים בגו. זה לא כמו שזה נראה. מה באמת? בעלי לא סיפר לי. נכון? תוך שניות. אש בשדה קוצים. שמשון, אתם יודעים, הוא שליח, סמוי. לא, הוא פלישתים. חברה היטלה. ותכף יגידו. עוד שנייה זה יצא לתקשורת. ותכף תדע מה יהיה עם זה עכשיו. אתה מבין? מילה הוא לא יכול להגיד להם. ועכשיו, זה לא כואב לו? כואב לו עד מאוד, כי הם כל הזמן משגעים את מוחו. למה, למה, למה? תסתכל על הפלישתים האלה, תראה אותם. באיזשהו שלב, הוא מתחיל לחשוב, הוא לבד. אולי אני מגזים. אולי אני מגזים. עכשיו שהוא נפרד מההורים שלו, עכשיו למה הוא נפרד? הם זקנים, הם הולכים בדרך המלך. הם אומרים לו, לא, אתה לא הולך בקרם, אתה מסביב הולך. כמו תמיד, כמו פעם, בימים הטובים, שהיית ילד ומושמע וטוב, ולא אכלת יין, ולא מצנבים, ולא גפן, ולא עלה של גפן ממולה, אתה יודע מה זה? האמא המרוקאית שלא יכולה לתת לילד שלה עלה גפן ממולה? כלום, שום דבר יוצא מן הגפן אסור. והוא הולך מסביב, ומתחיל לו בראש לנקר, אולי אני מגזים, אולי זה דמיונות שלי, פעמון כזה, פעם ככה, פעם ככה, אולי זה לא כמו שאני, אולי אני מגזים, למה להיות אלים? שואל סשה. מה זה? אלימות, הכל אלימות. הכל באלימות. למה באלימות? הוא שואל את עצמו. עד שהוא מספיק לקרוא את המחשבות של עצמו, זנק עליו איזה כפיר. הוא לא מספיק לחשוב רגע, קורא אותו כדג, כגדי. ולא מספר להורים שלו כלום. מה הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא? סימן. מה הסימן? Go ahead, תמשיך. את מי אתה הולך לקרוא? את גור אריה יהודה. גור אריה לקראתו. הוא מכה בו. דן גור אריה זנק מן הבשן, ותכף דן גור אריה שנשאר פה מהבשן, שהגיע מהבשן לכאן, יטפל יפה בגור אריה הזה פה, ששרוע ולא עושה כלום. לא שולט ולא מושל ולא שומע בכל השם. קיבל סימן. מגיעים לשם, פלישתים, נחמד, נחמד מאוד. איזה בחור, כולם מרוצים, מסתכלים אחד על השני, יאללה, נעשה צחוקים על היהודים, כל נחמד וטוב, כן, ועומלים חזרה, כן, ואין בידו מאומה, ובמאומה אין בידו, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. למה הוא לא יכול להגיד להם? לא יכול להגיד להם, אמא, קיבלתי הרגע מברק מהקדוש ברוך הוא להמשיך. אפילו את זה הוא לא אומר להם. שום דבר. וירד, וידבר לאישה, ותישר בעיני שמשון, כל טוב יפה, כל לפי הנועל. יש כללים, הוא בא, הוא ראה את הגברת, מביא את אבא ואמא שלו, מדברים עם ההורים שלה, יש סדרים, יש כבוד, יש נימוס. לא באים ככה, יאללה גברת, רוצה לצאת איתי. אז הוא מרגל, היא מרגלת, סתם, לא משהו רשמי, מכובד, רסמי, ככה צריך להיות. לא חשוד בשום דבר. מה? הם לא שם. אלה נהיה, הם לא שם. הם שם פיזית, הם לא שם. קשה לתאר מה הם רואים שם. לא רוצה לתאר פה במקום הקדוש הזה, מה הולך שם, אצל הפלישתים, מסיבת ירוסין של פלישתים. את לא באמת רוצה לדעת. בסדר? אז לכן התנ"ך חסך ממך, סגר את המסך לכמה דקות, אמר, פרסומות, שם פרסומות. כן.
למה הוא לא סיפר להורים שלו?
טוב, פרסומות של תנ"ך, לא פרסומות של... כן. מה? זה מה שהסברתי. שום דבר. כלום. הרי תבין, טל, תראה, העסק פה הוא כל כך רגיש. זה מידע כל כך מסווג. טעות קטנטונת. הרי הכל נכ... הוא עצמו, בתוכו.
לא, אבל איך ההורים שלו יתשרו את זה? הם לא יודעים לא מזה.
פשוט יש המון הרעיות. לא, מה זה? אז יגיד, אז מה? אז מה זה? סימן משמיים? למה? הם התחילו לחפור. הוא לא, הוא מסנן. תראה, שבוחרים לשבק אנשים, בוחרים אנשים. לא, יש אנשים שעד היום, יכול לספר לך על איזה משפחה, לא אגיד בשם, ששמעתי סיפור, שהם כל הזמן נורא נורא כעסו על הקרובי משפחה שלהם, שנשארו בחוץ לארץ, ובקושי באים וזה, ואחרי שנים הסתבר להם שהוא היה עובד מוסד. ומה זה, ואיך הם ביישו אותו תמיד, איזה סנוב אתה, אתה לא בא לארץ, אתה לא... הוא הציל את החיים שלנו פה, לא אחת ולא שניים. איזה כאב לב למשפחה, שכל השנים חשבו עליו כאלה מחשבות רעות, איזה סוציומט שלא בא לארץ, ורק, ובקרה התגלה. אז תבין הנה עכשיו איך אני יכול לספר לך כזה דבר, כי היא סיפרה והוא סיפר והוא סיפר, אז גמרנו, הוא שרוף, נשרף הבן אדם.
למה חזר לראות את הגבייה שלנו?
או, שאלה מצוינת. זה שאלה תנכית, בוא נראה, קדימה. נכון? וירד ודבר ותשר בעיניו, וישוב מימים לקחתה. מה זה מימים?
שנה.
שנה, הכל פה נוהל, תראו איזה סבלנות. אי אפשר להרוג את הערבים, לגרש אותם מפה בלי סבלנות. סבלנות צריך, אין ברירה. להם יש סבלנות, הם אומרים את זה עלינו בדיוק אותו משפט, ככה. אנחנו נחכה בסבלנות, יהודים יהרגו אחד את השני, יריבו. סבלנות. הוא יש לו את השיטה שלו, לאט לאט, בנחת, בדרך שלו, לא ממהר לשום מקום. לא בקפיצות, לא בדילוגים. כן. כן. לא ממהר. נכון, אז גם הוא לא ממהר. שנה זה לא נורא. כן. שנה אחת, תמימה. לא, זאת אומרת, הוא פועל מתוך שיקול דעת. זה מה שצריך להראות. מתוכנן, הוא יודע. אתה רואה סשה שהוא יודע? הוא לא קפריזיונר. זה לא קפריזה. בעיני אחרים הוא נראה כפריזיונר לגמרי, בעניינים אישיים, מטורף. הוא רודף סמלות פלישתיות, הוא שוגע. פרשנים לא מבינים. מה זה הדבר הזה? למה? כי קשה להבין את ה... לא כל מוחס הווילדה אמר הארי. אין לו, רשבי אומר בזוהר. לא כל אדם יכול לתפוס את מה שהוא עושה פה. לא נתפס. גם ההורים שלו לא תופסים. לא פלא שפרשנים לא מבינים. אם ההורים שלו שילדו אותו, שנמצאים בקרבתו, שהולכים איתו ביחד, שמנסים, לא מבינים למה הוא מכניס אותם לזה. אז גם אם פרשן לא מבין, לא נורא. מותר לו להבין. עוד שנייה אחת, נלך עוד צעד אחד על הגבייה של אריה. כן? סשה.
אתה מבין, איך הגבייה
לא. תראה, תראה לאט לאט, תכף תראה שזה כן. עוד רגע.
לא אני הרגתי אותו,
מצאתי אריה, אתה מת עם זה. שאלת על אריה, בוא נגיע לזה, שנייה. בוא נגיע, כן, רוצה להוסיף? לא, שכח, קדימה, אני ממשיך. וידבר אל האישה, וישב מימים לקחתה. הוא חוזר לבד, שימו לב שתמיד הפסוקים מתחילים עליו, ותמיד אבא ואמא מצטרפים. זאת אומרת, הם לא רוצים. עכשיו, אנשים יקרים, אתם יודעים מה הם עשו עכשיו בבית שנה שלמה? יש לו, בדיוק, ישבו לו ככה על המוח. והוא עכשיו שנה שלמה צריך להחזיק מעמד ולא לרמוז, ולא לגלות, ולא לספר, ולא להגיד שום דבר. מה? שאלה מצוינת, לעוד שבועיים. שאלה מצוינת לעוד שבועיים, בסדר? תזכור את זה. הוא שואל, אז איך לדלילה הוא גילה? מה קרה? מה נפל עליו, אתה שואל? תכף נראה. תכף נראה. כן, הוא... רגע, זה, אתה בכיוון. בוא נלך, בוא נעשה את זה ביחד. וירד לדבר אל האישה ותישר בעיני שמשון וישם ימים לקחתה ויסר לראות. שימו לב שאבא ואמא לא מוזכרים פה. הוא הולך, עכשיו זה הזמן, הגיע הזמן להתחתן. הגיע שעת השין. שעת השין הגיע. איש השין ושעת השין. הוא עכשיו הולך לבצע את המשימה. נכון? זה הרגע הגיע. הוא עוד לא יודע איך בדיוק זה יקרה ומתי, אבל הוא כבר מוכן. זה הזמן הגיע. הוא חייב להתנהל לפי נועל סביר, רגיל, שגרתי. שום חריגה, שום סטייה. לא, יכול להיות שזה המשמעות שהוא גייר אותה, שהיא נוהגת לפי מנהגי ישראל. אתה רואה שגם אצל הגויים זה היה ככה. איפה אני רואה שאצל הגויים היה ככה? איפה אני רואה שאצל הגויים היה ככה בתנך? אצל לבן. מרים, איפה מרים? אצל לבן. כשאליעזר עבד אברהם מגיע לקחת את רבקה, אז הם אומרים, ימים תשב, או עשור, ימים או עשור, בגלל שאתה רואה שימים זה שנה, עשור הם מוכנים לתת לו הנחה חודשיים. תבוא 10 חודשים, ניתן לך לזה. אז הוא אומר, לא, תעקפו אותי, יושב מצלם, הוא נקרא לנערה, נשאל את פיה. ומאחורי גבו הם אומרים לקחת, דיר בולה, כזה בידיון לא עושה. הוא אומר, תלכי עם האיש הזה, אלך. קלקלה להם כל התוכניות. אבל זה מקובל, שנה. לובשים, מתיים היא עובדת, עושה סמלות, עושה זה, נדוניה, יש שיטות. והנה הוא יורד, ואחרי שנה שלמה שההורים שלו ישבו לו על השכל, ודפקו לו בראש, ובחו לו, ואיזה סרטים עשו לו, ואת כל הרבנים הגדולים שמה יש לה רק אפשר להביא אותו, שיברכו אותו, ושיקללו אותו, שעשו מה שהם רוצים, העיקר שיפסיק, יבטל את הניסויים המטורפים האלה. והוא יושב אדיש, תראה איזה פרצוף הוא צריך לעשות מול ההורים שלו. איזה כאב לב, הוא לא יכול להסביר כלום, שום דבר. אבל כמה זמן אדם יכול לעשות דבר לא הגיוני, ולא רצוי, ולא נכון, בלי שום סיבה. אבל למה? כמה פעמים יש שם את המילה הזאת? למה, 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 למה? כמה פעמים צריך להגיד ככה, 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 בא לי, ככה, בא לי, ישרה בעיניי, ישרה בעיניי, עיניי ישרה, ישרה בעיניי. כמה? כל יום, שחרית, ערבית, מנחה ומוסף. כל הזמן. הם שיגעו אותו לגמרי. הוא כבר מטורף מזה. הוא שוב אומר לעצמו, בוא נבדוק. שנייה לפני שלוחצים על הכפתור האדום, בוא נבדוק. הוא הולך לראות את מפלת האריה. מה זה מפלת האריה? התוכנית שלו. נכון? התוכנית להפיל מפלת האריה. מפלת האריה זה שבט יהודה. שבט יהודה הולך לחטוף כזה, זה זץ על הראש, שזה יהיה מפלת האריה. ומה הוא מגלה? דבש. ולכן הוא הופך את זה לחידה. והוא נותן להורים שלו לאכול מן הדבש, בלי להגיד להם. אתם יודעים מה זה הרמז הזה? אתם יודעים מה זה הדבש הזה? את שומעת? מי זה הדבש שהיה בגופה של האריה? אני בענווה אומר, זה אני. אני. למה אני? כי אני קורא את זה. אני רודה את הדבש משמשון. מה שהוא לא יכול היה להגיד להורים שלו. הוא היה להגיד להם, אבא, אמא, בבית מדרש גבוה לתורה, ילמדו עליי. ילמדו עליי. הם לא מבינים את זה. אי אפשר להסביר להם את זה. הוא שופט את ישראל. למרות כל מה שיקרה בהמשך. נדבר על ההמשך. לא באישה ילדותו את זקנותו. את זקנותו את ילדותו. נבין את הדמות הזאת. את זה הוא לא יכול להסביר להם. אבל הוא נותן להם לאכול את זה. הוא אומר, תאכלו, יש דבש. פלא, נו, פחות קצת נחמה פורטה, קצת להמתיק את הגלולה המרה. לא מנחם אותם הדבש. אבל עכשיו מה שאנחנו אומרים, ההורים שלו בשמיים שומעים, ויש נחמה פורטה. וכל מיני פרשנים שאומרים, אני חושב שמנוח, לא ייתן להם מנוח כשהם יעלו לעולם האמת. יחדוף אותם, עד סוף הימים.
להבין מה שמשון עושה פה, מה שהם לא הבינו. הם עצמם לא הבינו. אבל אנחנו עכשיו לאט לאט נבין. עם ישראל יבין. וילך אל אבי ואל אמו, ויתן להם ויוכלו, ולא הגיד להם, כי מגביית האריה רדה הדבש. ותראו בשבילנו איזה משפט זה, תראו. מגביית האריה, רואים את המחשבה שלו? מאיפה הוא רדה את הדבש? רדה זה להוציא. להוציא דבש, דבר מתוך דבר זה לרדות. לא לשפוך, לצוק. לשחות, גם מיוחד לדבש. רדיית דבש. והוא בשבילו, זה בדיוק הסימן שהוא צריך. אחרי שנה התלבטויות ושובים לו על הראש ועל הורידים, הוא רואה בדיוק, תמשיך, תמשיך, יצא מזה טוב, אל דאגה, אני איתך. אביו, מה? מאז יצא מתוק, זה בדיוק. זה מה שכתוב. מאז, מה הסימן שהוא קיבל ברדיית הדבש? הפפלת האריה זה...
אבל למה הוא לא אמר להם ש...
הוא לא יכול. שוב, באותה סיבה. אתה טל היקר שיצא כזה שמשון צריך אבא ואמא ברמה, רואים מלאכים. אנשים האלה, אנשים האלה רואים מלאכים ולא מתים, מה שלא בטוח עלינו. הם לא, אי אפשר סובב אותם. הוא מבין אם יש לו עסק, הוא צריך להיות שותף סמוי של מישהו סמוי מעין כל. אתה מבין? סמוי מכל סמוי. כן, מה זה לאביו ואמו? עכשיו רגע, אני רוצה שתגיע בנפשך רגע. מה זה לאביו ולאמו? מי זה אביו ואמו? שבט יהודה, אמו מיהודה, אביו מדן. אתה מבין שזה עומק השסע של החברה הישראלית? וזה עומק המקום שממנו הוא יוצא? ושם הוא יוצא. את זה הוא הולך להמתיק. יש מושג שנקרא להמתיק סוד. נכון? להמתיק, בוא נמתיק סוד אחד לשני, שאחרים לא ישמעו. זה מתוק. למה זה מתוק? למה סוד זה דבר מתוק? מה שמתוק זה שאחרים לא יודעים, רק אני. אני אגיד לך סוד, אז אתה אומר, אני שונה פה מכולם, אני יודע סוד שאחרים לא יודעים. לכן זה מתוק. להמתיק סוד. אז הנה הוא ממתיק להם סוד. במקום לתת להם סוד, הוא נותן להם דבש. במקום הסוד. הם רוצים את הסוד, קחו דבש במקום. ממתיק להם סוד. כן, מה זה גבייה? גבייה זה לא... זה רק השלד, שלד ועור. עור מתייבש. הם אוכלים את הבשר, לא את העור ולא את העצמות. חוץ מזה נס. מה זה? כי הכל פה הולך בלי מישרים. אין פה... אתה מבין, הכל לפי התוכנית. והתוכנית, מה שמנחה פה את כל המהלך, זה שאביו ואמו לא ידעו כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. כי מעט השמי, כי טוענה הוא מבקש. אז עכשיו אני שואל אותך, זה אריה שקופץ, הרי תחשוב רגע על הכפיר המסכן הזה. איש תעשה כגדי. אז אם היה תנ"ך לילדים, סרט מצויר לילדים, היו מראים להם את האריה יושב במערה שלו, באה אמא לוויה ומסבירה לו, היום תלמד שיעור ראשון בצייד. בסדר? מלמד אותו איך קופצים על... אגב, הם עושים את זה ממש ככה. הם מביאים לגורים שלהם צייד שהם לא הורגים אותו לגמרי, הוא מפרפר. ורואים איך הם מנסים את החזיר בר הזה לגעת בו והוא קופץ, אז הם נבלים, הם בורחים, עד שהם ככה בהדרגה. הם מרגילים אותם ל... ואז ביום הסולו, צייד סולו. איזה כפיר טיפש. פעם הראשונה שהלך לצוד לבד, לא מצא לו על מי לקפוץ, רק על שמשון. אתה פה צריך איזה ארנבת, מה אתה קופץ על שמשון? צייד ראשון, זה מה שאתה צריך לעשות. אז צריך להבין, זה משהו אלוקי. הוא מבין שזה אלוקי. זה שיח שלו עם הקדוש ברוך הוא. וזה מחזק לו את זה ש... זה בסתר. הם לא יבינו את זה. הם לא יבינו. ובואו נעצור כאן. באמצע התעלומה, נעצור. ובזאת השם, שבוע הבא, נחשפו עוד סודות על שמשון. שבוע הבא. זה הזמן לפרסומות, אתה רואה, יש מתח. כן.